לפני שנדבר על מה שהיה בשמחת תורה, אני מתאר לעצמי שפה אין אף אחד שהיה פה לפני תשנ"ב בייס, כן? אז נדבר על אלה שלא היו פה, ואחרי זה נדבר על אלה שכן פה. האבא שלי, הוא נסע בשליחות של הרבי בשנת תשי"ט, זאת אומרת כמעט 60 שנה, לערך יום ובשעון עם טויבס עד היסגלוס. היות והוא נסע בתשי"ט, אני לא יודע אם קיבלתם כבר קצת היסטוריה על 770, הזל הקטן למעלה היה עד תשכ"א, אחרי זה ירדו למטה, היה החלק הראשון של בית הכנסת, זה היה בתשכ"א עד לרחוב זין, חופחס, אחרי זה בתשכ"ס עשו עוד חלק, ואחרי זה בתשל"ג עשו עד קינגסטון אביניו. אבל לפני זה, הקופס, בחוף זה כבר היה קצת למטה בסוכה, אבל בשנים הראשונות זה היה למעלה. אז האבא שלי, כשהוא נסע לשליחס, הוא היה ראה רק את ההקפות למעלה. כשהוא נסע, אז רציתי להגיד שני פרטים. דבר ראשון, כשהוא נסע, הוא הגיע לפה כל שנה בחוף אוב. בקיץ. בקיץ זה זמן שקט, הוא בכלל רצה להיות פה בחופוב. אז בתופשין חוף, בקיץ, הוא היה פה. זה היה באלול, הוא היה כבר צריך לעזור חזרה לאיטליה. ואז מהארץ עשו את הצ'רטר הראשון. שמעתם סתם על הצ'רטר, כן? היום, ברוך השם, בחורים יכולים לנסוע כל אחד כמה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. אז זה לא היה ככה. דבר ראשון, לאף אחד, לא רק לבחורים, לאף אחד לא היה כסף. זה היה כמה שנים אחרי מלחמה. ובכלל להגיע לאמריקה זה היה דבר מאוד נדיר. עד שחסיד אחד החליט שהחסידים רוצים לנסוע לראות את הרבי, אז הוא סידר את הצ'רטר הזה. צ'רטר זאת אומרת שכל אחד משלם קצת כסף והם לקחו מטוס. זה היה סיפור שלם. אז אבא שלי עומד ליד הדלת של 770 באמצע אלול, והוא מחכה לטקסי שיקח אותו לשדה התעופה, שהוא צריך לחזור למילאנו שם, לגלות שלו. ופה בסבסבדי כולם מדברים על הצ'רטר, הצ'רטר המגיע, אז הוא היה מאוד שבור. אז אחד מהמזכירים של הרבי קראו לו רמל. שמעתם פעם על רמל? רב מוישה לייב רוטשטיין. שמעתם? הרבה מהמכתבים של הרבי, מהאיגרס, האיגרס קיידש, אם תסתכלו, תראו שעד תשכ"ס יש המון מכתבים. אחרי תשכ"ס זה ירד הרבה. כי המזכיר שכתב את רוב המכתבים זה היה רמל, רמי של לייב רוטשטיין. הוא עוד היה מזכיר של הפרידיק הרבי. הוא היה יהודי מאוד מאוד פיקח, מאוד מאוד פיקח. יש המון סיפורים עליו, יכולים לדבר לילה שלם רק על רמל. מי שנוסע לאוהל, תראו, לפני, ממש לפני האוהל, הקבר הראשון או השני, זה רמל. השם האמתי שלו זה היה אבל השם על הפספורט שלו היה מוישה לייב רוטשטיין. אז קראו לו רמל. הוא ראה את אבא שלי עומד שם בחוץ, הוא שאל אותו ביידיש, בוס פוסט הזה פרחמורת, מה אתה כל כך שבור? אז אבא שלי אומר לו, מה, פה מגיע צ'רטר לטישרי ואני צריך לנסוע לאיטליה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, חכה רגע. הוא נכנס ל-770, אחרי כמה דקות הוא יוצא, הוא אומר לאבא שלי, בוא. נכנסו, אז בזמנים ההם, הדלת של דן עדן התחתנה הייתה פתוחה כל הזמן. לא, היום זה סגור, הפעם זה היה פתוח כל היום. אף אחד לא העיז ללכת לחדר של הרבי לדפוק, אבל זה היה פתוח. הוא לקח את אבא שלי בפרוסדור, הוא מראה לו ככה, ואבא שלי רואה שהדלת של החדר של הרבי פתוח. אז הוא הבין שרמל אומר לו להיכנס, והוא היה כזה מופתע. אז אבא שלי נכנס, הרבי אמר לו, הרבי ישב ככה, מסתכל עליו, והרבי אמר לו, נו, סיזדוחיידש אלון, וסיזדוח המלך בסודה. ומה רפונים שייך הכס לכולם. ככה הרב יצא לי עם חיוך רחב, ואמר לו, פורגזן תהיית. אוקיי? זאת אומרת, שלאו דווקא להיות פה מקבלים את התשרי, כי יש זמנים שצריכים להיות פה, אבל יש זמנים שצריכים להיות במקומות אחרים, אז אם משום מה נגזר עלינו שלא רואים את הרבי, זה לא אנחנו, זה הרבי יודע מה שהוא עושה, והוא זה שמחליט מה שצריך, מה שלא צריך. אני רק אומר, שאמר רפונים שייך הקויס לכולם, זה אם נמצאים פה, אם רואים את הרבי או לא רואים את הרבי, הוא כן מראה את הפונים שייך הקויס. זה הדבר הראשון. והדבר השני, האבא שלי, מתופשין יוטס, כמו שאמרתי, כמו שאני מתאר לכם מה זה שמחה סטיירה, ככה גם עשיתי עם אבא שלי, אני תיארתי לו איך נראה שמחה סטיירה, כי הוא אף פעם לא היה פה, עד שפעם אחת הוא היה פה, זה היה בתופשין מ"א. היה שנס הקל, היה עוד סיבה, אז אבא שלי וראה את ההקפות למטה, כמו שאתם רואים פה, אבל חוץ מזה הוא אף פעם לא ראה את זה. הרבה שאלו אותי, למה האבא שלי אף פעם לא הגיע פה לחגים, ולכל הפחות בשבועות, אז אני חושב שזה סיפור קצת יפה, כדאי לדעת אותו. אבא שלי זה הרב גרליק ממילאנו, אם שמעתם עליו, ואחד מהשלוחים הראשונים של הרבי. אז מה שקרה אז, זה היה בתופשין חי, אז הרבי התחיל לדבר על ופורצתו ושלוחים, אז לא היו, היו ממש כמה שלוחים. ההורים שלי כתבו לרבי כל הזמן שרוצים לנסוע לשליחס. מי שיודע, המזכיר הראשי של הרבי היה הרב חודקוב. הרב חודקוב היה טיפוס מאוד מאוד מעניין, בן אדם מאוד 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 פיקח, מאוד פיקח, והוא היה בן אדם כזה שהולך כאילו שלא שומע, לא רואה, לא מבין, הוא היה כזה צנוע מאוד, אבל הוא היה חווה כל המות. כל הביזנס הגדולים התקיימו בפרוסדור ב-770. כשהוא היה הולך מהחדר שלו למזכירות, אז פעם הוא פגש את האבא שלי בדרך בפרוסדור, הוא אומר לו, זה היה חודשיים אחרי חתונה שלהם, של ההורים שלי, הוא אומר לו, אתם כותבים לרבי כל הזמן שאתם רוצים לנסוע לשליחס. אתה צריך לדעת שאתה לא תוכל ללכת לשליחס. למה? אז הוא אומר לו, כי אתה המשפיע בנוארק, אז, מה שהיום מוריסטאון, מוריסטאון זה אחד מישיבות פה, לפני זה זה היה בנוארק, בניו ג'רזי, אז הוא היה המשפיע שם, בינתיים, לעשות קצת משכורת. אז הוא אמר לו, תשמע, הרבי לא שולח שלוחים, אנשים שהם קשורים ל... למוסד. אז האבא שלי אמר לרב חודקוב, ככה בפרוסדור. אז אבא שלי אמר לרב חודקוב, את זה יכולים לסדר. בעל הבית של הישיבות, המנהל היה הרש"ג, הגיס של הרבי, רב שמריו גורני. המשרד של הרש"ג היה בקומה השלישית ב-770. כשהרבי הקודם נכנס ל-770 בתופשין, שנס תופשין, כן, באלול, אז הם קנו בית עם שלושה קומות. הקומה הראשונה איפה שהיה בסמדרש, הקומה השנייה היה פריה דיקרב, הרבי הקודם, והקומה השלישית היה רש"ג והמשרד של הישיבה. אז אבא שלי, הוא עבד בשביל הרש"ג, הוא עובד בישיבה. הוא עלה לרש"ג, הוא דפק על הדלת, והוא אמר לו שהוא רוצה, איך אומרים, שכירות יותר גבוהה. אני חושב שאז הוא קיבל איזה 70 דולר לחודש או משהו כזה. אז הרש"ג שאל אותו, כמה אתה רוצה? אז הוא אמר שהוא צריך 2,000 דולר לחודש. הרש"ג מסתכל עליו, 2,000 דולר לחודש, נפלת מהראש, אני לא יכול לתת לך 2,000 דולר. אז אבא שלי אמר לו, אני צריך 2,000 דולר. אז הוא אמר, אי אפשר. אז אבא שלי שאל אותו, אז אתה מפטר אותי? אמר, כן. אז אבא שלי אמר, תעשה טובה, תכתוב, תרשום את זה. תרשום לי את זה על פתק, שאתה מפטר אותי. הוא אמר, בסדר, רשם לו פתק שהוא מפטר אותו וזה. אבא שלי ירד, דפק על הדלת של רב חודקוב, נתן לו את הפתק. שבועיים אחרי זה, אבא שלי בדיוק היה בפרוסדור, ורב חודקוב ראה אותו ככה. אז הוא אומר לו, אוקיי, אולי אתה מוכן לנסוע לאירופה? אבא שלי אמר, כן. אז אבא שלי שאל את הרב חודקוב, לאיזו מדינה? אז הרב חודקוב אמר, למה נפקא מינה? למה נפקא מינה? אז אבא שלי אמר, באמת לא נפקא מינה, אני מוכן לנסוע איפה שהרבי יגיד, אבל פשוט היה לו פספורט, היה לו דרכון של פליט. אז היה אחרי מלחמה, ולא היה לו דרכון רגיל, היה לו, הוא היה, הגיע מהארץ, אבל היה לו סיפורים מצב העסק, כמו שאתם מסתם תדעו כבר לעצמכם, אז היה יותר קשה, אל תדאגו. אז הוא פשוט צריך זמן בכדי לעשות את הוויזה. אז מה שיותר מוקדם הוא יודע איפה, הוא יכול להתחיל לעבוד על הוויזה. אז הרב חדקו אמר, נו, למושל איטליה, למושל איטליה. בסדר, וכך זה התחיל הסיפור. בכיסלב הם נסעו לשליחס. כשהם הגיעו לשם, מדברים פה לפני 60 שנה. אז לנסוע מאירופה לאמריקה זה היה הדבר שאנשים לא עשו פעם בכמה שנים. אבא שלי אמר לאמא שלי, תראי, אני כל שבת וורחי מסע לרבי, ככה או ככה. אז החוק היה ששלוחים יכולים להגיע לרבי פעם בשנתיים. ככה זה היה החוק. הגיע הפסח הראשון, זאת אומרת הם הלכו לכיסלב, זה היה פסח. האבא שלי כבר התפוצץ ומוכרח לנסוע לרבי. אז הוא החליט שלימים האחרונים של פסח הוא ייסע לרבי. אבל לא היה לו כסף, לא היה לו שום דבר. אחד מהבלבטים ממילאנו הוא זה שביקש מהרבי לשלוח שליח לאיטליה. יהודי, גביר גדול, בן אדם מאוד פיקח, בן אדם שעשה הרבה דברים בשביל הרבי במשך השנים, עוד לפני שאבא שלי הגיע לאיטליה. הוא היה לו הרבה, זה גם סיפורים ללילה שלם, הוא היה לו הרבה ביזנס ברוסיה, אז, ביהודים. הוא היה לוקח תשביש הקדושה בשביל הרבי ברוסיה. אני ראיתי יהודים שיצאו מרוסיה, מוצ'קינס ואחרים, שהם אמרו לי שהם השתמשו בטניס שמר ציפל הביא לרוסיה, אז ביהודים ותפילין וכל מיני דברים. אז אבא שלי שיגע אותו שיקנה לו כרטיס לימים האחרונים של פסח. עד שהוא הסכים, אז אבא שלי כתב מכתב לרבי לפני פסח, שמי ירצה שם לימים האחרונים, הוא מגיע לניו יורק. זה היה ערב שביעי של פסח, אז היה יום לפני זה, הוא ישב, הוא עמד למטה, ליד הדלת של הבית, מחכה למונית שיקח אותו לשדה התעופה. כך כשהוא מחכה למונית, מגיע הדבר, זה שמגיע, מביא את הדואר. מביא את הדואר, אז נתן לאבא שלי את הדואר. בדואר יש מכתב מהרבי. אבא שלי פותח את המכתב, אתם יכולים להסתכל, שמתי את זה בלקוטי שיחס חלק חוב בייז, והרבי כותב, לפלא שהוא רוצה, תראו את הלשון שם, לנסוע בימים האחרונים של חג הפסח, שזה זמן שהוא יכול להשפיע לקהילתו, וזה זמן שהוא פורץ אותו, זה משיח וכולו וכולו, אז אין שום מקום זה שהוא יבוא. אז זהו, אז אבא שלי נשאר, ומאז הוא אף פעם לא היה פה בחגים. בדיוק כמוכם. אוקיי? אז זה רציתי רק לתת קצת, לא מספיק כמובן, כי אנחנו רצינינו לירס אסמלכנו, אבל היו גם חסידים גדולים שבמשך 60 שנה שהם היו אוכלו למבוא, אז הם לא באו כי הרבי רצה שהם יראו במקום שלהם. זהו העניין בקיצור. עכשיו נדבר קצת על שמחת תורה, וכמובן כשאני מספר, אם יש למישהו שאלות, בבקשה לשאול. אתם ראיתם כבר קצת הווידאו של פריידין על סוכס בכלל? כן? בדרך כלל זה עבד בסוכות. השיינה רבו היה יום עמוס, כי הרבי התחיל בבוקר, הוא הגיע עם הלולב, ובירך על הלולב בסוכה שלו. בשנים עד, כל מה שאני מדבר זה בשנים בלמדים והממין, בשנים האחרונות ממש היה קצת שונה, ולכן אני מדבר בעיקר על עיקר השנים. הסוכה שליד 770, הגדולה היפה, הסוכה הזו זה הייתה אחרי תו של למד גימל, והרבי היה נכנס לסוכה הזו כמה פעמים ביום. בבוקר כשהוא הגיע, שם הוא ברך על הלולב, זאת אומרת הוא נכנס לחדר שלו, יצא לסוכה, סגרו את הדלת, אחרי כמה דקות הרבי נתן את הלולב ואת האתרוג לרב מאיר הרליק, והוא נכנס לסוכה הגדולה, ושם היה תור שמברך על הלולב. הרב היה נשאר בסוכה שלו קצת, ואחר כך באמצע יוצא. אני עוד זוכר כמה פעמים שראינו את הרבי באמצע היום שנכנס ויוצא, כנראה לשתות משהו, ללמוד משהו, מה שלא יהיה, לא, אפשר לדעת בדיוק מה, אבל הרבי כל פעם היה נכנס עם ספר. פעם אחת זכיתי, זה היה יום של גשם, אז היה המכסה שיכולים לפתוח ככה עם הרב זושה וילמובסקי היה קורא אותי שמר הסף, כי אני עמדתי כל היום בפרוזדור ליד הדלת לראות הרבי נכנס, הרבי יוצא, ובסוכות אמרתי בחוץ בסוכה הגדולה לראות מתי שהרבי נכנס יוצא. פעם אחת הרבי יצא, שם את המפתח בדלת, הסתכל למעלה וראה שיש מכסה, אז הרבי לא רצה להיכנס, מצד לידך אף אחד לא עמד שם, אז אני רצתי מיד והתחלתי לפתוח את זה, אבל זו הפעם הראשונה שאני עשיתי, וזה לוקח, זה לא הולך ככה, זה הולך ככה, ככה, טיפה, 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 והרבי מסתכל עליך ואתה עושה, עושה, וזה נראה כאילו שזה לא זז, לקח קצת זמן, אבל אחר כך, והרבי אמר דנק ונכנס לסוכה. אז זה היה כמה פעמים ביום, אחרי זה בהושענא רבה, אז הרבי היה מגיע בבוקר, אז היה כמה תורים של אנשים. היה תור אחד בשביל הלולב, היה תור אחר בשביל לקח, כי הרבי היה נותן לקח לכל אלה שלא קיבלו בערב יום כיפר, או לאורחים שהגיע אחרי זה. ואחר כך היה תור של נשים, כי הם גם קיבלו את הלולב אחרי התפילה, אחרי שהאנשים גמרו. היה עוד תור של נשים, בשביל לקבל לקח אחרי האנשים, אז מה שהיה נראה, מה שאתם רואים עכשיו זה כלום, כל הבלגן. אז זה היה תורים פה ותורים שם, אנשים, נשים מפה, משם. זה היה בקיצור הושענא רבה. אז אחרי התפילה, הרבי היה יוצא לסוכה, ושם היה נותן שעות על גבי שעות, היה נותן לקח לאנשים. ואחר כך יש שני ימים, יש היום של שמיני עצרס, ויש שמחה סטיירה. כולם יודעים שיש עניין של האושפיזין, הרבי דיבר על זה הרבה מתוף שממלף והלאה. דרך אגב, בתוף שממלף, כשהרבי דיבר שמחת תורה, לא שמחת תורה, בלילה הראשון של, של סוכות על שמחה בייס השבע, אז זה היה הפתעה, לא קרה לפני זה שרבי ידבר שיחה בלילה של סוכות, הרבי דיבר על שמחה בייס השבע, אז ירקדנו כל הלילה, ממש עד 9 בבוקר, עד שרבי הגיע בכדי לברך את הלולב בבוקר. ואנחנו חשבנו שזה רק בשביל לילה אחד. פתאום בלילה השני הרבי דיבר עוד הפעם שיחה. נו, אז עוד הפעם רקדנו כל הלילה. לרקוד יומיים אחד אחרי השני ולהיות ער גם ביום זה לא כל כך פשוט. ופתאום בלילה השלישי ויתר אותו דבר. אז אתם יכולים לתאר אתכם איך הסוכות ההוא היה. אוקיי, אז יש כל יום יש את האושפיזין. האושפיזין של שמיני עצרס זה הפריידיק הרבי, הרבי הקודם. שמחה סטיירה, בשבילנו, בשביל החסידים, אז הרבי. ואם תסתכלו, השעות, היום, שהרבי היה הכי הרבה עם החסידים, זאת אומרת בגלוי, זה היה בשמחת תורה. הסדר בשמחת תורה, אני אחזור אחר כך לשמיני עצרס. הסדר בשמחת תורה היה ככה. נגיד שהשקיעה הייתה נגיד 7:30, לערך ב-9, סליחה, לפני זה, הרבי התפלל מייריב, מיד אחרי זה, ב-9 התחילה התוועדות. ההתוועדות הייתה מ-9 עד לערך 12, עד חצות בלילה. למה? כי היות והבחורים היו הולכים לתהלוכה, והולכים שעות על גבי שעות, והם רוצים מהצד השני להיות פה בהקופס, אז לכן הרבי עשה שהוא עושה התוועדות, ובמילא הקופס יהיו אחרי זה, באמצע הלילה, וככה כל הבחורים יכולים להיות ב... אז מצד אחד אנחנו הפסדנו התוועדות, אבל מצד שני אף אחד לא היה יכול להיות, כולם פחדו להיות פה בתחילת ההתוועדות, כי הרבי היה מסתכל על הצדדים לראות מי פה ומי לא פה, אוקיי? אז בכל בחור ידע, דבר אחד, אל תהיה שם בהתוועדות, לכל הפחות בשעה הראשונה, כי הרבי לא רוצה לראות אותך שם. אחרי, במייריב של שמחת תורה, בחורים אף פעם לא היו שם, לא ראו. אני צריך להודות שאני זכיתי לראות המון דברים, בשנים שהייתי פה, כמעט הכל, היה אפילו מאמר של 6 דקות בזל למעלה, פורים, ערב שבת בצהריים, בדיוק הגמתי באמצע, בהשגחה פרטית, כל מיני דברים. אז פעם אחת רציתי לראות את המיירב הזה. איך זה נראה? הרבי נכנס, היו שם רק כמה זקנים, והרבי הלך על הבימה שלו והסתובב והתחיל לעשות כמו שעושה בשמחת תורה, וככה כל הזקנים. אני עמדתי בסוף של הבית כנסת מאחורי עמוד, הרבי יכול לראות גם דרך העמוד, אני יודע, אבל אז לא חשב, הייתי בקורצ'יק, רציתי לראות את המחזה, זה היה משהו נפלא. הקפונים, אז היה התוועדות מ-9 עד 12, אחרי זה היה הפסקה קצרה לערך עד 12:30 עד שעה 1, בשעה 1 הרבי ירד להקופס, בין התורסו להקופס והכל, אז זה נגמר לערך ב-4:30, 4:45 בבוקר, עד תושין חווהי, הרבי היה עולה למעלה לכל משהו בסעודה, כמה, ואחר כך יורד במלמד ניגון, וטוב שחוף חס זה הפסיק, אני לא הייתי פה, אני באתי פה פעם ראשונה בחוף חס, בתשעה יסי פה למד בייז, ואחרי זה ב-10 היה כבר התפילה, עד לערך 3, כי יש התפילה ויש הקופס ויש חוסן תירה וחוסן ברשיס והכל עד 3, ואחר כך לערך ב-5:30 התחילה התוועדות של מועצו שמחת תירה, זה הלך עד אחרי חצות, עד אחרי 12:00, 1:00, 1:30 בלילה, מועצו שמחת תירה, ואחר כך היה קשר ברוך כמעט עד אור הבוקר. זאת אומרת שהיו פה 36 שעות שהיינו ביחד עם הרבי כמעט כל הזמן. זה היה שמחת תורה. אז זה בינינו הדבר, אני הזדהיתי. הכי מאפיין של שמחת תורה, חוץ מזה שהרבי היה פשוט פסגלוס נפלא, הן השיחות והמאמרים, אבל פשוט הקופס והתורסן, אז במילא זה היה הדבר הכי מאפיין משמחת תורה. אוקיי, עכשיו, שמיני עצרת בלילה, הקופס התחילו לפי ערך מוקדם, גם הלכו לתהלוכה, אבל לתהלוכה קצרה. היו פה, בקראון הייטס, היו כל מיני בתי כנסיות, לא של חב"ד, אז, אני לא יודע אם אתם יודעים קצת את ההיסטוריה, אבל אם תסתכלו בלקוטי סיכס חלק ווב, בסוף, אתם תראו שיש כל מיני מכתבים של הרבי, שם בפרשס ויעקב פקודי, במכתבים ובשיחות, על זה שאנשים מוכרים את הבתים בשכונה, והם הולכים למקומות אחרים, הבורו פארק שיש היום, רוב האנשים, זאת אומרת, הדור שלפניהם, זה היה אנשים שהלכו מקראון הייטס, והם מכרו את הבתים לגויים, זה היה סיפור שלם. היחיד שנשאר פה זה היה הרבי, כי הרבי לא הלך מ-770, כי 770 זה מקום של הפרידיק רבי, והרבי לא הלך, ובאיזשהו אופן, הרבי הציל את העיר ניו יורק, כי פה באמריקה, מה שהיה קורה, האנשים האלה היו מגיעים למקום, אז כולם בורחים משם, הולכים הלאה, וכולם בורחים משם, וככה זה היה הולך להרבה עיירות פה. מה שאין כן פה, הרבי עצר את זה פה, בברוקלין, למרות שהרבה עזבו, אבל היות והרבי נשאר, אז זה לפי ערך עצר את זה, וזה עצר את כל המקומות האחרים, ועכשיו הם כבר מתחילים לבנות אותם חזרה. אז היו הרבה בתי כנסיות פה, לפה על ברוקלין אבניו היה הבית הכנסת של האדמו"ר מבובוב, עם כל החבר'ה שלו, וכולם נהלכו, ועוד כל מיני, היה פה, האדמור מסאטמר היה פה בתופשים, פה פרזידנט סטריט, ואחר כך הוא הלך, אבל הוא הלך הרבה שנים לפני זה, ועוד כמה. אז הקפות בשמיני עצרת בלילה התחילו קצת יותר מוקדם, היו מוכרים את האטו הורסו, זאת אומרת, שהרבי היה אומר את כל הפסוקים, פסוק אחרי פסוק, למשל, הם היו אומרים, איזבא מכבד, בקדוש שלמה שליטה מתנשת פוסק מדם בפסוק הראשון. ואחר כך, השני היו אומרים שמר זה וזה קנה את הפסוק והוא מכבד את הרבי. היו מוכרים את הפסוקים האלה, ואנשים מכובדים היו קונים את הפסוקים, והרבי אומר פסוק פסוק. אם תסתכלו על תרשים פה, אתם תראו במספר 3 פה, אז פה זה היה הבימה של הרבי, והרבי כל הזמן הסתכל על... ככה הוא היה נשען על העמוד, במשך התורסו, לא הסתכל על הקהל לגמרי, הוא רק הסתכל בסידור, ולפעמים בשיחה או משהו, וכשהיו מוכרים, אז הרב היה, לא ראינו בדיוק, אבל הוא היה כנראה מסתכל שם, וכשאומר הפסוק, היה אומר את זה ככה, מתוך הסידור, מסתכל על השטנדר שלו, לא בציבור. אבל שמעו את זה בכל הבית הכנסת. התורי זה לא דס, כי השם אין עד מלבד, וכך כל פסוק. התורס השני והשלישי, כבר היו הפסוק הראשון והאחרון, הרבי היה אומר, אבל הפסוקים באמצע היו מכבדים אנשים אחרים. אחרי שגמרו את התורס הראשון, והרבי אמר את הפסוק, כי מציין את הסעיר, דבר השם ירושלים, אז הרבי היה מסתובב לקהל, והרבי היה מתחיל ניגון. לפעמים, יש כל מיני ניגונים שהרבי היה מתחיל. והרבי היה מתחיל, ולאט לאט, ככה, לאט, ואחר כך יותר, ואחר כך יותר, ואחר כך יותר, זה היה הולך והסתחזי, עד שהקהל פשוט לא יכול לעמוד עם הקצב, אבל הרבי הלך עד הסוף. יש רק וידאו אחד שרואים את זה קצת, יש וידאו אחד שחור לבן שמראים לי לפעמים, ופרצתו, באחד התוועדויות מתוף של למד בייז, שם רואים את זה קצת. אבל סימחסטיירה זה היה משהו. וככה זה היה אחרי כל השלושה התורסה. הרב היה מסתובב, ניגנו. אחרי התורסה השלישי, אז היו פותחים את הארון קודש. הרבי היה יורד מהמדרגות, כמו שאתם רואים פה. יש מדרגות, המדרגות פה לא במקום הנכון. המדרגות היו יותר באמצע. והרב היה ניגש לארון קודש, ומישהו היה נותן לרבי את הספר תורה הקטן, כן? ראיתם הרבה תמונות שהרבי מחזיק את הספר תורה, שהרב מיש אשכנזי קנה את הספר תורה הזה. אתם יודעים את הסיפור של הספר תורה, כן? שהיו האחים שפירה מסלוויטה בזמן של אלתרבה, מתלרבה, והם הלכו לבית סוהר, והם, בקיצור, הספר תורה הזה, הגניבו את זה לתוך הבית סוהר, יריות, ואחר כך הם סגרו את זה, אז, וזה הגיע לאחד מהנכדים שלו, והוא רצה למכור את זה, אבל הוא רצה למכור את זה שזה יגיע למקום מכובד, ורבי מיש אשכנזי קנה את זה ממנו, והם הביאו את זה לרבי בשנים הראשונות, והרבי היה מאוד שמח מזה, וזה היה, זה עניין בקיצור גודל. אז הרבי היה רוקד עם הספר תורה הזה. עכשיו, הרבי קיבל הספר תורה הראשון, הרשג רב שמריהו גורארי, הגיס של הרבי, קיבל את הספר תורה השני, גם ספר תורה קטן, ואחרי זה היה החזן, שהוא היה כמעט תמיד רבי ינקל קאץ. שמעת פעם רבי ינקל קאץ? הוא היה יהודי משיקגו, הוא היה עוד בזמן של הפרידיק הרבי, והוא היה אוכל הסעודות למעלה, הוא היה מאוד מאוד מקורב לבית הרב, עד כדי כך החותן שלי, הוא היה אחד מהמזכירים של הרבי, הרב בנימין קליין, והוא סיפר לי שכל ערב ראש חיידש, הרבי היה נוסע לאוהל, אז המזכירים היו מתקשרים לרבי ינקל קאץ, כשהוא הגיע לטלפון, אז אמרו רגע, והרבי עלה לקו, והרבי אומר לו, רבי ינקל, וכפור אפנייל, ואז וילתי לחזולי בגמד המשבר. אני נוסע לאוהל, מה אתה רוצה שאני אגיד לשבר, לחותן? אחר כך כשרבי חוזר, לפעמים היה מצצר לה, לפעמים לא, ועד בתופשין לערך, תופשין למדלד, יש מכתב שכבר מודפס באיגרס קיידש, איפה שרבי כתב לו שיוד ואין משהו מיוחד, אז העניין הזה שהוא מצצר לה כל ערב שחיידש, אז נחייר נפסיק את זה. אבל בקיצור, רבי ינקל יש לו המון 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 זכוסים, הוא היה נותן לרבי צ'קים פתוחים, ועוד כל מיני דברים, אז הוא היה בדרך כלל החזן, ולערך שש או שבע מה זקני החסידים, רב חודקוב ועוד כמה, היו מקבלים ספר תורה וככה הלכו להקפה. הם הלכו ככה. אתם רואים שיש פה שביל כזה, מספר 4. הם היו הולכים השביל, מיד כשמגיעים לסוף השביל, פונים ימינה, ועושים סיבוב סביב לבימה. וככה עשו את הקפות. אז רבי ינקל קאץ הולך, ככה נגיד שפה הבימה, רבי ינקל הולך, הרבי מאחוריו והרחודקו וכולם, וכך הוא יעשה סיבוב מסביב לבימה כמו שאתם רואים פה, אוקיי? אחרי זה הרבי היה מגיע איפה שאתם רואים את המספר 6, אבל זה לא מדויק. מי שעשה את זה כנראה לא היה שם. צריכים לעלות קצת טיפה למעלה וקצת ימינה. אוקיי? אז זאת אומרת, השש, תעשו לו קצת למעלה וימינה, ושמה, לא באמצע, קצת בצד ימין. אז כשהם הגיעו לשמה, אז סידרו ככה. בשביל הקטן הזה, בצד מזרח של הבימה, אתם רואים בשביל קטן, שמה עמדו כל אלה שיש להם ספר תורה, בהקפה. ככה, כשהרבי רוקד עם הרש"ג באמצע, הם לא מסתירים לאף אחד. אוקיי? כי פה אתם רואים פה, בצדדים יש פירמידות. אבל באמצע, אנשים עומדים ברצפה. והרבי פה באמצע זה היה על הרצפה, זה לא היה על בימה. למה לא היה על בימה? כי הרבי אמר בשנים הראשונות, שפה זה לא תיאטרון. אז הרבי לא רוצה שיעשו בימה. אז זה היה על הרצפה. אז כל אלה שהם על הרצפה, הם צריכים לעשות ככה ולנסות. אז לכן אלה שהיה להם ספר תורה, עמדו בצד הזה, ככה שהם לא מסתירים. ואחר כך הרבי נכנס פה לאמצע, ושמה עם הרש"ג, הגיס של הרבי, הרבי היה מחזיק את הספר תורה בשמאלו, שם את היד ימין שלו על הרש"ג, מבינים, כן? Yeah. והתחילו ככה, ואז היו מנגנים, זה היה ניגון תמיד, עד תוף שממלף שנדבר רגע. אז זה, והיו רבדים, והרבי היה מסתכל לכל הצדדים. זה היה משהו איך שהרבי מסתכל ממש על כולם. באופן פרטי, המקום שלי היה, איפה שאתם רואים את השש פה, תלו קצת למעלה, ימינה, איפה שיש השולחן הזה. אז זאת אומרת שהשולחן היה ככה, אני הייתי קטנצ'יק, זה היה עמוס עם אנשים, אבל מי שעמד פה זה היה אחד גברתן, ואני ישבתי עליו כמו על סוס, לכן אני לא אגיד את השם שלו, ויכולתי לנגוע בספר תורה של הרבי, תוך כדי שהרבי רוקד, ככה קרוב זה היה. אוקיי? והרבי היה מסתכל על כולם, כשהולך לאט לאט, אבל רוקד. ומסתכל למעלה למטה לכל הצדדים, ועוד פעם, אי אפשר לתאר את זה, מי שהיה שם יכול, אבל זה היה בקיצור איך שהיה הקפה. אחרי שהרבי והרש"ג גמרו, אז הרבי התחיל לחזור חזרה בשביל הזה, וזה היה זמן שאנשים שהיו צריכים לבקש ברכות מיוחדות, הרבי היה נותן ברכות בשפע. מצד אחד, צריך להבין, אנשים כמעט אף פעם לא דיברו עם הרבי. כל הדברים האלה שאתם שומעים, אנשים דיברו עם הרבי, עצרו את הרבי, זה היה דברים נדירים. אף אחד לא העיז לגשת לרבי בדרך כלל. אבל היו יוצאים מן הכלל, ואז הרבי היה נותן המון ברכות. זה היה בשמיני עצרת. אז הקפה הראשונה והקפה האחרונה. באמצע, הקפה השנייה, השלישית, הרביעית, היו מכבדים כל מיני אנשים, וגם הם, אז מה שקרה, הם היו הולכים על השביל, מגיעים פה באמצע, כן? אבל הרבי היה נשאר על המקום שלו, בבימה. אז הרבי, כל פעם שמוצאים ספר תורה, אז הרבי מסתכל, כן? כמו אחרי, בבוקר כשקוראים בתורה, הרבי מסתכל כל פעם למטה ספר תורה. אז כשהם הלכו, הרבי הסתכל, ואחרי שאמרו את אונו השם, השיענו כל הנוסח, אז היו מתחילים ניגון. הניגונים היו בדרך כלל אותם ניגונים כל השנים. וכשהם התחילו לנגן, אז הרבי עמד על המקום שלו ככה. אז אלה מספר תורה לא רקדו ככה, הם רקדו ככה, כי כולם מסתכלו על הרבי כל הזמן. אוקיי? אז כולם מסתכלים על הרבי, והרבי היה עושה עם הכפיים, ואחר כך יותר, וכך הלך כל הקפה. אחרי כל הקפה הם החזירו את הספרי תורה וכיבדו אנשים אחרים. זה היה בקיצור איך שזה היה בשמיני עצרת. ההפתעה הייתה בתשמ"א. בתשמ"א בערב סוכס הרש"ג קיבל סטרוק. קיבל, איך אומרים סטרוק? אירוע מוחי. כן, אני הייתי מאוד בדידות עם הרש"ג והייתי הולך לבקר אותו אז. השאלה הייתה עם מי הרבי ירקוד. זה אחד לא ידע עם מי הרבי ירקוד. אפילו הרש"ג עצמו לא ידע. למה אני שואל? למה אני אומר את זה? אני אגיד לכם עוד מעט. כי כשבאו אליו לספר לו מה שקרה, אחרי זה באו לבית רפואה, הדבר הראשון הוא רצה, הוא רצה לדעת עם מי הרבי רקד. אז והיה אפילו עוד פיקח שהוא כתב לרבי, שאם הרבי צריך, הוא מוכן. על קופונים, זה לא צחוק, זה עובדה. אנשים באמת לא ידעו מה שיקרה פה. מה שקרה אז בתוף שימם א', הרבי ירד, כמו כל פעם, רבי ינקל כץ ורב חודקוב, כשהם הגיעו פה באמצע, איפה שהמספר 6 פה, כמו שאמרתי, למה אמרתי, כי אני ראיתי את זה, אמרתי, כמו פה, הרבי פה ואני פה. רצו לדעת עם מי הרבי ירקוד. ואני זוכר, כולם שתקו, מחכים, זה היה מתח שאי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר את זה. יכולים לחתוך את האוויר עם סכין. ופתאום הרבי אמר לרב גרונר, שיקח את כל אלה, קיבלו ספר תורה, כל הזקנים, שהם יעשו עיגול. זאת אומרת, הרבי אמר ככה, אומר לרב גרונר, כל אחד רצה לעמוד בסנק, הרבי אומר ככה, עושים עיגול, אף אחד לא יודע מה הולך לקרוא פה. ופתאום, הרבי אחז את הספר תורה שלו כל הזמן ככה, כן? קטן. פתאום הרבי לוקח את הספר תורה שלו ככה, והרבי עושה, איי, 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 אף אחד, זה לא הניגון של הקופס, הניגון של הקופס זה, איי, 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 דלר, איי, אלר. פתאום הרבי מתחיל ניגון אחר לגמרי, ומתחיל ככה. כולם שתקו, לא ידעו, מה צריך לעשות פה? מה הולך פה? ופתאום הרבי ממשיך. אז כולם התחילו לנגן, אז כל ההקפה הרבי עשה ככה. וכך הרבי רקד ההקפה. זה הרבי פתר את החידה ומצא פתרון איך לרקוד עם מישהו בלעין הרש"ג, רקד בעצמו וזהו. חשבנו שזה ההפתעה של ההפתעות. לא, עוד לא נגמר. אחרי שנגמרה ההקפה הראשונה, אחר כך היה הקפה שנייה, הקפה שלישית, רביעית. דרך אגב, בתוף של ל"ז היה משהו מאוד יפה, זה היה, אבל זה בשמחת תורה, זה היה בלילה שני. גם בשמינת עצרת, גם בשמחת תורה, הרבי אמר שיחה לפני הקופו ה', פעם אתם יכולים לבדוק את זה בשיחות, אני אומר את זה עכשיו מזיכרון. אני חושב שבלילה הראשון היה הרבי בקופו ה', הרבי אמר שאנחנו רוצים להתקשר עם היהודים בחברון, אם אני לא טועה, ובלילה השני אני חושב זה היה עם האלה ששרתו בצהל, משהו כזה, תסתכלו בשיחות, תראו את זה. זה היה בתוף של ל"ז. ואני זוכר שזה היה לפני הקופו ה', והרבי אמר שאנחנו מתקשרים עם חברון, ואחרי שאנשים שקיבלו את ההקפה הלכו איפה שפה מספר 6, הרבי התחיל, מלך אלומים הושיענו, הרבי אמר את הנוסח של הקופס. זה אני זוכר במיוחד. וגם בלילה השני, כשהרבי אמר גם לפני הקופו ה', הקפה, אני חושב שזה היה אלו ששרתו בצהל, לא זוכר בדיוק, אז גם הרבי אמר מלך אלומים הושיענו. הרבי אמר שיחה, אחר כך הייתה הקפה, והרבי אמר את הנוסח מלך אלומים. אז עכשיו, בתשמ"א, בהקפה החמישית, פתאום הרבי אמר לתת את ההקפה הזו לילדים. אז הרבי התחיל ציווס השם, בשמחת תורה ההוא. ואחר כך, אחרי שמחת תורה, היה הרלי, איפה שניגנו בפעם הראשונה, We want Mashiach now, וכל ה... זה היה בשמחת תורה ההוא, מ"א, שנה זקל. אז הרבי אמר שרוצה, בהקפה זו ילכו ילדים. עכשיו, אתם צריכים להבין, הבית הכנסת היה מלא עד אפס מקום, אנשים היו מתעלפים מהחום ומהכל. והילדים היו או מתחת לשולחן פה, או... פתאום הרב יצא כל הילדים, התחילו לזרוק ילדים מפה, משם, היה בלגן, אי אפשר לתאר את זה. פתאום הרב אמר שהרב הולך להקפה עם הילדים. הרב ביקש את הספר תורה שלו, והרב הלך בשביל, לא הלך סתם, ראיתי את זה כל. הרב יורד בשביל, והוא אמר שבכל השטח הזה יהיו רק ילדים. פתאום היה אחד באמצע השביל, הרבי שואל אותו, מה אתה עושה פה? הוא נבהל, והוא אמר, הוא מלמד דרדיקי, מלמד של ילדים. אז הרבי שאל אותו, דוביסט, הדרדיקי או דר מלמד דרדיקי? זהו. והיו אנשים שהרבי עשה ככה. ככה. זהו. המקום התרוקן. אף אחד לא ידע איפה האנשים התעלמו, אבל נעלמו. זהו, המקום מתרוקן, הרב הגיע, היה מלא עם ילדים. עכשיו, אני במקום שלי פה, כן? אני רוצה לראות מה יקרה פה. אבל הרב לא רוצה לראות פה. אז מה שאני עשיתי, הייתי את זה בצד השני של השולחן, לקחתי שלושה ילדים, שמתי אחד פה, אחד פה ואחד פה, וככה עמדתי, אז הייתי מוסתר, וראיתי את הכל, אוקיי? Okay? Anyways, והרב אז גם, אני חושב שגם התחיל את הניגון של האבא שלו, והרבי רקד וכל הילדים ביחד וכזה פה בוכים ופה צועקים והרבי רוקד ואני ראיתי שהילדים מוחזים ברבי ככה בסרטוג זה היה משהו עוד הפעם אי אפשר לתאר את זה אבל זה היה ההפתעה בתוף שממלף שהקפה הראשונה היה הרבי רקד בעצמו הקפה החמישית הרבי רקד עם הילדים ואחר כך בקפה השביעית כבר ידעו אם הרבי ירקוד אז כבר הלך יותר מסודר וכולם ידעו מה שיקרה. זה היה, אם צריכים לתאר קצת, שמיני עצרת. פשוט אנחנו, אני מקצר, כי הזמן קצר, כי אני חושב שיש משהו פה אחרי זה. במשך היום של שמיני עצרת לא היה משהו מיוחד ממש. היה גשם, ואחר כך היה התהלוכה. הרבי היה יוצא לכל תהלוכה. זאת אומרת, כל תהלוכה שהיה ביום טוב. התהלוכה בדרך כלל היה ביום הראשון של החג. או בשמיני עצרת, או בשביעי של פסח, או ביום הראשון של שבועות. Okay? אז הרבי היה עומד ליד הדלת של 770. ראיתם מסתם את תמונות איך שהרבי עומד כשהאורחים נוסעים או משהו כזה. זה היה נראה ככה, אבל ביום טוב זה היה הרבה יותר יפה, כי הרבי היה עם סרטוק של משי, עם הגרטל, ועומד ממש כמו מלך. כשהרבי עמד ככה לראות את האורחים, זה היה הרבי, אבל... וכשהוא עומד בתהלוכה זה כמו רמטכ"ל שמסתכל לצבא שלו. והרבי עומד וכולם הולכים. זה היה בתהלוכה. אחרי זה היה הפרברנגן. הפרברנגן הזה של סוכסטיירל אני לא יכול לספר הרבה כי הייתי רק בחלק השני. זה לא העזתי להיות בהתחלה כמובן. הדיבורים, אתם יכולים לראות את זה הכל בשיחות, בנוכס, הכל מודפס. הדיבורים של הפברנגן של סיוכסטר היו דיבורים הרבה יותר נפלאים מהתוודות רגילה. אחרי זה היה הקופס לערך בשעה אחד. הקופס הזה, התורס עצמו היה לערך שעתיים, שלוש, לקח הרבה זמן. אחד מהדברים המעניינים אז היה, החבר'ה מהקונסוליה הישראלית היו מגיעים באמצע הקופס. והם היו על הבימה של הרבי, והרבי דיבר איתם באריכס, זאת אומרת, האנשים אמרו את הפסוקים, אבל, ולא רק זה, היה למשל בתורס השני, לפעמים הרבי היה קונה פסוקים ומכבד את האנשים של הקונסוליה. עכשיו אני לא מכיר את האנשים בארץ, אז אני לא, אבל אני משוכנע שאם תיקחו אחד מהישראלים שהיו אז, הם יוכלו להגיד לכם כל מיני שמות של כל מיני אנשים שהיו פה, והרבי דיבר איתם, כאילו שלא קורה שום דבר, דיבר איתם אפילו חצי שעה עם אחד, וזה היה לאחד עד הזמן מאוד, הרבי נתן להם הקפה, אני זוכר, היה הקפה שהרבי נתן להם, וכן, עוד אחד מהדברים שקרו בשמחסטי רטוף של למד בייז, אז היה הקבוצה הראשונה שבאה מצרפת, ובאמצע הקופס, אני לא זוכר עכשיו בדיוק באיזה הקפה זה היה, ואז הרבי התחיל את הדרס ומונה. פתאום הרבי התחיל לדבר משהו בקיצר, אבל אני זוכר איך שהרבי התחיל לנגן, הוא התחיל לנגן את המילים הראשונות והמנגינה קצת, אנחנו לא ידענו על מה מדובר פה, כי אף פעם לא שמענו את הניגון הזה, ופתאום הצרפתים התחילו לצעוק, אלה מרסיליה, אלה מרסיליה, והם התחילו לנגן, וכולם אמרו להם לשתוק, כי רוצים לשמוע את הרבי. אז אני זוכר איך שהרבי, באמצע, והרבי אמר ככה, הגייבה והגדולו לך, והרבי ככה עשה, הגייבה והגדולו, שמענו את, את הזה, הגייבה והגדולו לך, יוי לא, ממהדי ודיבור לך, זה לא כמו שעושים היום, כי היום כבר שמו את המילים עם, עם המנגינה ככה, עם סדר כל ארבע, אבל אז זה היה לגמרי שונה, וזה היה בשמחסטיירה באמצע הקופס, ואחרי זה בהתוועדות, הרבי אמר עוד הפעם, והם לא ידעו את כל המילים, אז הרבי אמר שיתנו להם סידורים, שיכלו להגיד את זה כמו שצריך, וככה זה התקיל כל הדרס והאמונה. כן, זה היה שמחסטיירה בלילה, זה הלך לערך עד 4:30 בבוקר, אחרי זה היה במשך היום של שמחסטיירה, היה אז, הרבי לא עשה הקפה אחת, בשמחסטיירה ביום, המנהג הוא שעושים 3.5 הקפות. לא ניכנס עכשיו לכל הפלפול למה, אז הרבי היה יורד, ועושה סיבוב מסביב לבימה, 3.5 סיבובים, ואחר כך היה רוקד רק הקפה אחת עם הרש"ג, וזה היה הסדר בשמחת תורה. היום כולם הולכים מסביב לשולחנות וכל זה, זה מנהגים של אחרי גימול תמוז, אבל לפני גימול תמוז כולם עמדו על המקומות שלהם, בכל הבית הכנסת, ורק הרבי באמצע הרקד עם הרש"ג, והאנשים שקיבלו ספר תורה בקפות האחרות, הם אלה שרקדו. עכשיו, רציתי להגיד עוד משהו, בשמחת תורה בבוקר היו הרבה אנשים שהיו עושים קידוש מיד אחרי שמונה עשרה, מיד אחרי ברכת כהנים, וכמובן אז היה יותר שמח מזמנים אחרים, כי היו לוקחים הרבה משקה, והרבי היה מדבר עם כולם, והיו אנשים שהיו ניגשים לרבי, אומרים לו כל מיני דברים, והרבי היה עונה לכולם. הרבי היה מקבל חוסן ברשיס. חוסן ברשיס היו קוראים את הרבי, ואת הרבי הקודם והרבי ביחד, והרבי היה עולה לספר תורה. זו הייתה הפעם היחידה בשנה שראינו איך שהרבי אוחז את הספר תורה עם הטלית. יש הרבה אנשים שעושים את זה כל פעם, שאוחזים את הספר תורה עם הטלית. הרבי היה עושה את זה רק בשמחת תורה. היה לי עוד משהו, אבל יצא לי. מישהו יש שאלות? או כך אני אגיד עוד כמה דברים. מה? לא. רק בשמחת תורה. רק בשמחת תורה. אוקיי? אוקיי, אחר כך קרה סיפור בתוף של למד חס. תוף של למד חס, בשמיני הצרס בלילה, באמצע ההקפה השלישית אני חושב, או רביעית, הרבי התיישב. שהרבי התיישב באמצע הקופס, זה משהו שאף פעם לא קרה, אז ידעו שמשהו מאוד רציני קרה, מסתם קראתם כבר את כל היומנים ואת כל הדברים, אבל רק נקודה אחת שרציתי להביא מזה, שגמרו את ההקפות מאוד מהר, רוב האנשים יצאו מהבית כנסת, אפילו החסידים הגדולים, פשוט שיהיה אוויר, וגמרו, רצו שהרבי יצא מיד, והרבי אמר לא, והרבי נשאר, ועשו כל ההקפות וזה. אחרי שהרבי עלה לחדר שלו, מה שקרה בחדר זה, אין זה עניוננו, הרבי יצא לסוכה ועשה קידוש ואחר כך חזר לחדר שלו. אנחנו החסידים בחוץ, ידענו שמשהו קרה, משהו גדול. למה? כי הרבי התיישב. ובכלל ראו שהרבי הרבי לא עשה שום, הרבי עבד ככה, אבל מתי אנחנו לקחנו את העניין ממש ברצינות, למרות שהמצב היה מאוד רציני באמצע הלילה, היו שתי התקף לב וכו', כשהרבי לא יצא לתפילה בשמיני עצרת בבוקר. כי עד שמיני עצרת, סתיו של עמד חסט, כולם ידעו מתי שמגיעים לסבל 70, איזה יום בשנה שלא יהיה, יש סדר. הרבי מגיע בבוקר, אם זה יום שני וחמישי, בשעה 10 הרבי נכנס לזל, לקריאת התורה, אז הרבי מגיע מהבית לערך ב-2 דקות לפני 10, הרבי היה נכנס לחדר שלו, והמזכיר היה אומר שהבחורים כבר אוחזים בקריאת התורה, והרבי היה יוצא בזל הקטן לקריאת התורה. כל הווידאוס והתמונות שאתם רואים מהתפילות של הרבי, זה הכל מאחרי תופשין ממחת. אחרי שהרבי התחיל להתפלל בשביל הרבנית. לפני זה, במשך כל השנים, חוץ מטוב שחופה, שהרבי התפלל בשביל האמא, הרבי היה מתפלל בחדר שלו. לא היה יוצא לתפילה. ראינו את הרבי בתלית ותפילין 6 פעמים בשנה. ערב ראש השנה, ערב יום כיפר, פורים. זהו. והשלושה פעמים שהרבי התפלל לפני עמוד, ובתשרי, יצ'וות וחופוב. חוץ מזה, הרבי אף פעם לא יצא עם ה... עד כדי כך, למשל, בתופשי חופי, כשהרבי התפלל בשביל האמא שלו, אז הרבי היה יוצא כל יום לתפילה, כמובן, 3 פעמים ביום. אבל ראש חודש, היוש בראש חודש, האבל לא מתפלל לפני העמוד, אז הרבי מתפלל בחדר ויוצא רק לקדש. אוקיי? אז אף פעם לא ראינו את הרבי, אבל מצד שני, כל יום מי שרצה לראות את הרבי, ראה את הרבי. אז הרבי היה מגיע או ב-10 ביום שני וחמישי, או לערב ב-11, 11 וחצי, כל בוקר. ב-3:15 מנחה, חוץ מהרבי, אם הרבי נסע לאוהל, וברבע לשבע או ב-9 וחצי היה מהיר כל יום, ואחר כך הרבי היה הולך הביתה, 12, ב-1, ב-2, מתי שלא יהיה. ולא רק זה, אם מישהו רצה לבוא בשבת, שבוודאי יש התוועדות. מתי הוא מגיע? שבת ברכים. הוא ידע, כל שבת ברכים יש התוועדות. או השבת אחרי התוועדות גדולה, כמו השבת אחרי יוצבת, השבת אחרי פורים, השבת אחרי שבועס, כן? כל השבת אחרי איזה חג גדול. אף פעם לא קרה שהרבי לא התוועד בשבת ברכים. הרבי, שמישהו יגיע לסבסמד ויגידו לו, הרבי נסע לחופש, לשבוע. יש, כן, כל ההולכים, לא לחופש בקיץ, הולכים לפה ולשם, כן? כל אלה שעובדים מאוד מאוד קשה, כן? אז הם הולכים לנופש, yeah. אני שאלתי פעם אחד, את החותן שלי, שהיה אחד מהמזכירים, אם הם, מתי הם לקחו חופש? היה חבר'ה, המזכירים של הרבי עבדו 24 שעות, 7 ימים בשבוע. לא היה להם דקה של מנוחה. אני שאלתי אותו, אם לקחתם פעם חופש? אז הוא אמר, כשהבעל הבית לא לוקח חופש, זה מאוד קשה בשביל הפועל לקחת חופש. אם הבעל הבית לוקח חופש, נו, אז גם הפועל יכול לבקש. אבל אם הבעל הבית לא לוקח חופש, אז... והרבי לא לקח חופש אף יום אחד, ולא רק זה. לא היה אפילו פעם אחת, אפילו כשהרבי היה מצונן, הרבי התוועד, לא היה דבר כזה להפסיק. אז הפעם הראשונה, שלא ראו את הרבי, זה היה בשמחת תורה בבוקר, בשמין הצהרת בבוקר. כשראינו שהרבי לא יוצא, אז העניין נהיה מאוד, בתפילנו, אלה שהיו בחדר של הרבי, בשבילם זה היה מיד, כי הם עבדו כל הזמן עם רופאים וכולו, שזה סיפור אחר לגמרי. אבל בשבילנו זה היה כשהרבי לא יצא. במועצו שמחסטיירה, הגיעה ההפתעה שהרבי ידבר מהחדר שלו. וזה היה משהו שבדרך הטבע זה היה נס. נס בדרך הטבע. כי בן אדם במצב כזה לא יכול לדבר. בפרט להגיד דברים עמוקים. מה שרציתי להביא פה, זה הנקודה הזו שאולי אולי כשדיברו על הליקוטי שיחס, אולי אם דיברו על זה אני לא יודע. אבל הרבי לא הגיע את השיחות כל השנים. מה שיש לנו, ברוך השם לקוטסיכס, יש לנו למתת כרכים של לקוטסיכס, זה נפלאות של הרבי, אבל הפעם הראשונה שהרבי התחיל להגיע שיחות, באופן קבוע, זה היה בתופשין למד. חופטס היו שתיים ושלוש, תופשין למד ותופשין למד א'. ולכן יש לנו ליקוטי סיכס, ה' ו' ז' ח' טס, יש שני שיחות בכל שבוע לערך, כמה יש שלוש, אבל בעיקר זה שתיים, וזה היה מה שיצא בשנים תופשין למד ותופשין למד א'. תופשין למד ב', הרבי לא הוציא שיחות. לא ניכנס עכשיו למה, אבל הרבי לא הגיע שיחות. תופשין למד ג' ותופשין למד ד', הרבי הגיע עוד הפעם, וזה מה שנהיה ליקוטי סיכס, י' י' ד' י' ג' י' ד'. תופשין למד ה', הרבי לא הגיע. זאת אומרת, כל שנתיים הרבי הגיע, והשנה השלישית לא הגיע. למה? אחד מהדברים שדיברו אז, הרבי לא רוצה לעשות חזקה, שצריך לעשות כל הזמן. כי הזמן שלקח לרבי, הרבי עבד מאוד קשה על הליקוטי סיכס. רבי יואל פעם סיפר לנו, היינו קצת יותר צעירים, שהרבי בתוך חצי שעה יכול לענות על מאות מכתבים של דברים שצריכים יישוב הדס מלא אנשים, שאלות של, של ניתוחים, שאלות של פשוט סכון אסמובס, סכון של חיים, בין חיים למובס. והרבי עונה, ומצד שני, הרבי היה עובד לכל הפחות שעה אחת, לכל הפחות שעה אחת כל יום על ליקוטי סיכס. אז יכולים לתאר לעצמנו הכוחות שהרבי שם ומה שנמצא בליקוטי סיכס. אז כמו שאמרתי, למד ולמד א' הרבי הגיע, למד ב' לא. למד ג' למד ד' הרבי הגיע ולמד ה' לא. למד ו' ולמד ז' הרבי הגיע. הגיע למד חס. ואנחנו חשבנו שבפשטס הרבי לא יגיע. כי זה השנה השלישית. הגיע שמחת תורה והרבי קיבל את כיף לב. אחרי שמחת תורה הרבי ביקש את שיכינו לו את הליקוט. יש לו שבס ברשיס. עבד לפוצס... הם סיפרו את זה? או לא סיפרו את זה? הוועד לפוצה סיכס הכינו לפני שמחה סתירה ליקוט, אבל לא רצו כבר לשלוח את זה לרבי, כי הרבי היה אחרי התקף לב, אז לא רצו. ופתאום הרבי ביקש את הליקוט. נו, הרבי ביקש, אבל הם חשבו אולי להגיד איזה תירוץ, לא הכינו, פשוט לא רצו לתת לרבי עבודה. אבל כשהרבי ביקש פעמיים, לא הייתה להם ברירה, והרבי הגיע את הליקוט, וחשבו, אולי רבי יגיע רק לליקוטי סיכס על ברשיס. ופתאום הרבי הגיע גם על נויח. וככה זה המשיך. למה? היות והרבי קיבל את כיף לב, אז יגידו שהרבי עובד פחות. למה? כי לא מוציא ליקוטי סיכס. אז היות וקיבל את כיף לב, אז הרבי בדווקא כן יגיע. אז הרבי הגיע ליקוטי סיכס בתופשין למד, תופשין למד חס, למד טס, מם, מם א', מם בייז, מם ג', מם ד', מם ה', מם ו', מם ז', מם חס, מם טס, נון, נון א', נון בייז. זאת אומרת, בזכות ההתקף לב הזה, קיבלנו 15 שנה של ליקוטי סיכס. בן אדם רגיל, כשמקבל התקף לב, הולך לחופש, ואחר כך מפסיק לעבוד, בוודאי. כן? כי זה הדבר הטבעי לעשות. והרבי שלנו, בטבע, טוב לו היטב, בדיוק להפך. כשהוא מקבל התקף לב, אז הוא מתחיל לעבוד עוד יותר בשביל החסידים, וקיבלנו תורה חדשה, שאף פעם בהיסטוריה היהודית לא הייתה כזו תורה חדשה, כמו שאנחנו זכינו לקבל. אז במילא, לאחר המעשה, יכולים להגיד ש... שמה שקרה בתשל"ח, זה היה, לאחר המעשה כמובן, שזה היה... אנחנו רק הרווחנו מזה, אוקיי? ואם מותר להגיד, אוקיי? אני מקווה שלא יסכלו אותי באבנים, אז ההרגשה הזו, שפתאום הרבי הזה שאנחנו ראינו כל יום, הרבי הזה שהוא למעלה מדרך הטבע, פתאום שכמין הצרס לא ראינו אותו. מצד אחד, רקדנו כמובן, כי ידענו שזה מה שהרבי רצה, אבל היינו מאוד מאוד שבורים. אחרי ששמענו שהרבי יגיד שיחה, אנחנו היינו פתוחים שהרבי יתרץ על השאלה הזו, מה הולך פה? יש פה ליקוטי סיכס חלק כ"ף? בצד השני, אם לא אכפת לכם. ליקוטי סיכס חלק כ"ף. במצוי שמחה סתירה, הרבי דיבר שיחה, אז הרב התייחס לזה, אבל הוא אמר את זה רק בכמה מילים, ואמר היות ומצד סיבות, אנחנו מדברים עכשיו עם מכשירים כאלה, מצד סיבות וכו' וכו'. בשבס ברשיס, מצוי שבס ברשיס, הרבי אמר מה אמר. אז אומרת, גם בשמחה סעיר, הרבי אמר שיחה, בתוך השיחה, הרבי אמר, תודה רבה. הרבי אמר, שיחה, מיימר בניגון שיחה. פה בלכות השיחה, חלק חוף, יש ההוספות מתוך שלמת חס. תשמעו מילים מה שהרבי אמר באמצע המאמר. כשדיבר פה, ואני חושב שזה יותר שייך היום ממה שזה היה אז, כי אז מיד אחרי שמחת תורה התחלנו לראות את הרבי עוד הפעם. הרבי אומר, תכלס הכוון של ההלם והסתר, מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, הוא בכדי שיהיה וביקשתם משום. אז עידן זון זוכן וגפינן דאבשטר בכל עניוני העולם, בהלומס והסתרים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם באופן כזה, שלא רואים את הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחפשו את הקדוש ברוך הוא, איפה? בעלמות והסתרים. וזה מה שרשי אומר בתחילת התורה, שלכתחיל הוא נתן את העולם לגויים, ובנוצאינו נות לומן ונות לומן. והרבי מוסיף פה, וכמשל, האב המסתיר את עצמו מבנו הקטן, בכדי להראות את חוכמת הבן, שמבין שההסתר וההלם אינו אלו בכדי שבקשנו וימצאינו. למה האבא מסתיר את עצמו מהבן? כי הוא רוצה לראות פה אם הבן יחפש את האבא. והבטיח אותו אירו, שכאשר הוא ביקשת משום, אז בוודאי הוא מוצא סו. שכבשים את העולם, בו יש לו שם המלוכה. בהערה על המשל הזה, הרבי כותב ככה, אלוקות יתאירו סוכס, המשך תופרש סמך ווב עמוד ריש ממחס, ולהויר גם מהמושל המובה שם סוף עמוד שם פי ואילך. אני לא יודע אם אתם לומדים את הלקוטי סיכס עם אמר המקיימס. אמר המקיימס הם בשביל הבחורים. אבל הבתים אין להם זמן. בחור שלומד לקוטי סיכס, כשרבי אומר ראי שם, זה לא הצעה. הרבי אומר, אם אתה לומד את זה ראי, תסתכל, תסתכל שם, עין שם. לא רק להסתכל, אין שם. שם בלקוטי תורה, בסטופרש סמך ווב, כדאי לכם לקחת את הסמך ווב ולראות את המילים שם. הרבי רש"ב אומר, כמשל, יש אבא שיש לו שני בנים. אחד הוא בן טיפש ואחד הוא בן חכם. אומר הרבי רש"ב, האבא רוצה לנסות לראות את האהבה שיש מהבנים לאבא. מה הוא עושה? האבא מסתיר את עצמו ומסתלק. זה הלשון שם של הרב רשב. עכשיו, חבל שלא הבאתי את זה, כי תסתכלו בסמך ווב, תראו את זה. אני אומר את זה קצת, אבל שם זה הרבה יותר חזק. והרב רשב אומר, אם הבן טיפש, ולא יבין, הוא לא יבין שזה סתם שאבא רק מנסה אותו, אז הוא יבכה קצת, ואחר כך הוא לא יבכה כלל. למה? כי הוא חושב שהאבא הלך, מתייאש ממנו, וזהו. אבל, אומר הרבי רש"ב, אם הבן הוא חוכם, אז הוא יודע שההסתר הזה הוא רק לנסות את הבן, אז מה עושה הבן? לא יבכה כלל, אלא הוא הולך בעקבי סוביו, ואפילו בדרך של חושך, העיקר הוא יודע שזה עקבות אביו, ואפילו שיש אנשים מסביב שמסתכלים עליו ככה, פזזוי, אבל מה? הוא הולך ומנסה לחפש את האבא. ואחרי זה, כשהאבא רואה את זה, שהבן כל הזמן מנסה להגיע לאבא שלו, אז האבא שלו, יסתכל לצד של הבן ואז האהבה של הבן לאבא ואבא לבן יהיה יותר מכפליים. למה? כי האבא ראה שהבן באמת קשור לאבא באופן כזה שאפילו אם האבא לא נמצא, הוא ילך כל הזמן בעקבות אביו. זה מה שהרבי דיבר אז בשבס ברשיס. אז אנחנו ראינו שהרבי פה, על כל ההחלטות וכל הדברים הטובים שעשו בשביל הרבי אז, הרבי פשוט רצה לנסות לראות אם אנחנו הבן חכם או הבן טיפש. כשקרה גימל תמוז, אז הנקודה הזו שלא רואים את הרבי, היה לנו גם, כבר הרבי נתן לנו קצת את הטעם הזה, מה זאת אומרת. אבל, אז מיד אחרי זה, ראינו את הרבי חזרה. עכשיו כנראה שזו עבודה קצת יותר קשה, וצריכים לעבוד עוד קצת יותר, להראות לאבא שאנחנו הולכים בעקבות שלו. אז צריכים להרציר, אני רוצה להגיד שיש שיחה שכולם יודעים כמובן, משבס פשס האזינו, מם בייז או מם גימל, מם א', שהרבי אז דיבר בנוגע למשה רבנו, שכשהשם אמר למשה רבנו שעלה על ההר, עם ישראל אמרו אין אנחנו, אין אנו מניחים מויסי, אני חושב שהדוגמה הכי ברורה לעולם, לרבי, לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים אין אנו מניחים מויסי, אנחנו באמת רצינים, זה כשיש בחורים שבאים מהצד שני של העולם, מגיעים ל-770 רק בשביל דבר אחד, בשביל רציננו לירס אסמלכנו. אז אין שום שאלה שאנחנו מראים לרבי בדיוק שמה שהרבי אמר לנו לעשות כשאבא מסתתר, שאנחנו מחפשים אותו, הולכים בעקבותיו, רציננו לירס אסמלכנו, ואפילו אם זה לדעבוננו 20 וכמה שנים כבר אחרי זה, אבל אנחנו לא מניחים, ואם ירצה שם בשמחת התורה הזה, אני לא אמרתי לכם מה שקרה בעבר. אני רק מכין אתכם מה שיהיה בשמחת התורה הזה, שתדעו איפה כדאי למוד, איפה לא כדאי למוד, מה צריכים לעשות, כמו שהרבי סיפר לנו שהמנורה, כולם יודעים שהמנורה היום זה ככה, כן? עד תוף שממלף אנחנו חשבנו שהמנורה ככה. גם בחנוכיה ב-770 הייתה עגולה. תוף שממלף, תוף שממ בקיץ, הרבי דיבר שהמנורה היא ככה, זהו, כל האנשים מבחוץ שם שמוכרים מנורות, אז כשהם עושים פרוספקט, אנחנו אומרים שהם מוכרים, אז הם מראים כל מיני מנורות, המנורה הזו נקראת המנורה החבדית, כן? אפילו לא של הרמב״ם. אבל מה יקרה, למה הרבי סיפר לנו את זה? למה הרבי סיפר לנו שהלוחות הן מרובעות ולא עגולות? מה אכפת? כל המשרח חשבו שזה עגולות. כי אנחנו הדור שאנחנו נזכה לראות את המנורה. אנחנו הדור שאנחנו נזכה לראות את הלוחות. אז אנחנו, המלמד שלנו, שמלמד לה מה שיהיה כשיבוא המשיח, הוא צריך להגיד לנו בדיוק הדברים איך שהם יהיו. אז במילא, עוד מעט אנחנו נהיה בבית המקדש, ואנחנו נראה את המנורה, וכולם יגידו, אלובביץ' שמנהירה, אין אנו מניחים מויסי.